שלום לכולם, ברוכים הבאים למטבח של גולדה. אנחנו מהדורת יום רביעי, הקדמנו ביום ולא הבנו את הגשם איתנו. מה שלומך אור?
מעולה, באמת מזג אוויר, שיחקנו אותה לגמרי.
אולי כי הקדמנו את היום, אין לי מחר ירד גשם. אולי הוא לא הבין את השינוי, עשינו לו תרגיל בהפתעה והצלחנו לעקוץ אותו.
איך תדע?
אני מקווה. טוב, אז מה יהיה לנו היום? האמת שיש לנו היום פרק די גדוש בנושאים. כמובן שנתחיל מהפינה המסורתית שלנו, של מה הצבן אותי ומה עשה לאור את השבוע. יש לך משהו מעניין שעשה לך את השבוע?
משהו נחמד.
נחמד?
כן.
נחמד זה טוב. זהו, אז אתה תמיד, בסוף אתה טוב, ואני תמיד את הדברים שמבאסים את כולם. טוב, נדבר על זה תכף.
אולי בפורים נתחלף.
אולי, באמת שזה מגניב. אז זה כמובן הפינה המסורתית הרגילה שאיתה נתחיל, ואחר כך נעבור לנושאים שלנו להיום. אז היום נדבר קודם כל על יום משפחה, שהיה אתמול. אולי יום משפחה. חגגתם?
בערך? מה זאת אומרת?
מה עשיתם?
שלחנו בוואטסאפ המשפחתי יום משפחה שמח.
שפעם היה יום האם, והפך להיות יום המשפחה.
כן.
טוב, נדבר על זה. נדבר על הקורונה ויירוס, נחזור אליו, נעשה ככה מין חלק ב' של הדבר הזה, כי היו התפתחויות מעניינות. ונסיים כמובן, איך לא, בבחירות 2020. זה הפרק בעצם האחרון לפני הבחירות, הבחירות יהיו יום שני, אז פעם הבאה שנדבר עליהם זה יהיה כבר על התוצאות. לא חשוב לנו להגיד שאנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, זאת אומרת לא נגיד דעות פוליטיות, לפחות לא ארדקור. בעצם המטרה שלנו קצת לדבר על המסביב, קצת על התשדירי בחירות, על הסטטוס מצב, ככה אולי, לא יודע, להגיד את דעתנו, אבל לא הדעה הפוליטית. וכמובן נסיים כהרגלנו עם ספורט ותרבות, שבספורט נדבר על הדרבי התל אביבי שהיה אתמול, על נבחרת ישראל בכדורסל ועל דני אבדיה בפרט, ובפינת התרבות נדבר על חתונה עם הבת ראשון. וחשוב להגיד רק שאולי חלקכם תשמעו את זה אחרי משחקי ליגת האלופות, אנחנו מקליטים את זה לפני, אז אם פתאום יהיה איזה 5-0 של נפולי על ברצלונה ולא תבינו איך לא דיברנו על זה, נפולי יצחו 5-0 לברצלונה, אז תדעו שתקלטנו לפני ואין לנו יכולת לדעת, אבל אם יהיה 5-0 של נפולי על ברצלונה, נדבר על זה שבוע הבא אני חושב.
כן, אפיק, לא יהיה 5-0 של נפולי על ברצלונה, צר לי.
לך תדע, לך תדע, אם יבואו להם קורונה שם, לך תדע, יכול להיות שהם יפתיעו אותם.
לא,
אבל,
פשוט לא.
אם יהיה, אבל נדבר על זה שבוע הבא. כן, גם אם בתוצאה אחרת מפתיע, נדבר על זה שבוע הבא. אז זהו, אז בואו נתחיל.
Let's go!
טוב, אז אנחנו מתחילים עם הפינה הרגילה שלנו, הפינה הקבועה שלנו, של מה עשה לאור את השבוע, מה עצבן אותי.
אז מה עצבן אותך? מה עצבן אותך?
נתחיל מהטוב מהרע, באתי שאול אותך מה אתה רוצה, נתחיל מהטוב מהרע.
בוא נתחיל מהעצבים, מה
נתחיל מהעצבן לך? טוב, אז האמת, מה שעצבן אותי השבוע מתקשר גם לנושא שאנחנו קצת דבר עליו בהמשך. טוב, אני לא ארוס, אני אלך דוח לעניין. השבוע פרסמו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או בראשי התיבות על המס, פרסמו דוח שנדבר על תאונות דרכים בינואר 2020, תאונות דרכים נפגעים, חשוב לציין, כי בטח יש הרבה יותר שלא התייחסו
אליהם. כולל קורקינטים וכאלה?
כן, כן, כן. זה כל תאונות דרכים שהיו במדינה בינואר 2020. עכשיו, אני מדגיש את זה בכוונה, כי תכף אני הולך לתת את הנתונים. אנחנו מדברים על חודש אחד, 31 יום, זה הנתונים. תקשיב, הנתונים הם פסיכים. אז בוא רגע נצלול לנתונים. היו בינואר 2020 849 תאונות דרכים.
וואו.
זה מספר ענק. זה 30 ביום כמעט. כאילו זה פחות יותר הנתון. תקשיב,
תאונות דרכים עם נפגעים.
בדיוק, בדיוק. שהיו בהם נפגעים. מתוכם 24 היו קטלניות, 106 תאונות עם פצועים קשה. סבבה?
וואו, זה המון.
זה מעל 3 ביום תאונות עם פצועים קשה בממוצע. בתאונות האלה נפגעו סך הכל 1,403 אנשים, מהם 25 הרוגים ו-117 פצועים קשה. עד היום דופחו למשטרה 2,593 תאונות, שתאונה כזאת נחשבת כל תאונה עם לפחות נפגע קל, ונפגעו בהם 3,305 בני אדם. זה בנוסף ל-849 שדיברתי עליהם קודם.
בחודש אחד?
בחודש אחד.
זה לא נורמלי.
כל זה בינואר 2020.
אני מבין למה אתה עצבני.
ב-31 יום. עכשיו, אני לא עצבני, זאת אומרת, אני מבואס מהנתונים, אבל דווקא מה שעצבן אותי זה לא הנתונים עצמם, כי אתה יודע, זה מה יש, אלא עצבנו אותי שני דברים. הראשון זה, שאולי זה הבנלי יותר, שזה לבוא ולהגיד כאילו, וואה, איפה הממשלה, ואיפה משרד התחבורה, ואיפה, לא יודע, הרלבד,
רגע, אבל מבחינת, לפני שאתה מגיע לפואנטה, איפה זה עומד ביחס לחודש שעבר, לשנה שעברה, כי ממה שאני מכיר, התאונות של, הנתונים של תאונות הדרכים הולכים ומשתפרים משנה לשנה, אז כאילו המצב היה הרבה 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 יותר גרוע קודם,
אז
יש פה איזה החמרה החודש.
אז האמת שהם לא בדיוק התייחסו לזה ברמה של שנה אחורה, מה שכן התייחסו, הם כתבו שנתוני המגמה של מספר הנפגעים, מצביעים לכך שמחודש מרץ 2019 ועד ינואר 2020, זאת אומרת כמעט שנה,
okay.
נרשמה ירידה בקצב של 0.5% בממוצע לחודש.
זאת אומרת, המגמה היא מגמת ירידה,
המגמה ירידה,
ועדיין המספרים משוגעים לגמרי.
אבל זה אחרי שהייתה עלייה בקצב של 0.2% בין החודשים אוקטובר 18 ועד פברואר 19. זאת אומרת, מאוקטובר 18 עד פברואר 19 הייתה עלייה, ממרץ 19 עד ינואר 20 אנחנו באמת במעין ירידה כזאת, אבל תשמע, אני אפילו לא בטוח שאני רוצה לדבר על הירידה או עלייה, אלא אם כן זה היה ירידה או עלייה דרמטית, אבל אתה מבין שחצי אחוז זה בדיחה, כי מה שיותר מטריד בעיניי זה הסיפור הזה של כאילו זה הסיפור של המספרים האלה, המספרים האלה מטורפים, ואתה יודע מה, שנייה רגע, לפני שאני גם אצלול לתכלס, בוא רק נבהיר את ההגדרות, כי נתנו פה כל מיני הגדרות, אז תאונת דרכים קטלנית היא מוגדרת כתאונת דרכים שנהרג באדם אחד לפחות, או נפצע באדם אחד לפחות, ונפטר מפצעיו תוך 30 יום. זאת אומרת, כאילו אם אדם מת תוך 30 יום, אז אני חושב שהוא מת מהתאונה, אז אם אדם אחד לפחות מת מהתאונה, היא נחשבת קטלנית. תאונת דרכים קשה נחשבת תאונת דרכים שנפצע בקשה אדם אחד לפחות, ושלא נהרג בה שום אדם. ותאונת דרכים קלה, תאונת דרכים שנפצע בקל אדם אחד לפחות, ושלא נהרג בה או נפצע בה קשה שום אדם. זאת אומרת, התאונות הדרכים הקלות, תחשוב שחלק דופחו, 2000 ומשהו דופחו, יש כנראה המון שלא דופחו. אתה יודע, בעיה נכנס עם מישהו בקורגנט, לוחצים את היד, נורים לא נורא, לא קרה כלום. אלה בכלל לא מדווחים, אנחנו לא...
כן, טוב, אבל זה לא גם תאונות בכלל... שהן פחות נוראיות, בסך הכל כאילו...
נכון, לא... נכון.
רכוש בלבד, זה הנזק.
נכון, אני מסכים. אבל מה שאני בא להגיד, זה ששני דברים הצבנו אותי מהדבר הזה. הדבר הראשון שהצבן אותי מאוד, זה הסיפור של ה... כאילו, דיברתי עליו, התחלתי להיכנס אליו, זה הסיפור באמת של הממשלה, שלא מתערבת, כן מתערבת, רלבד, לא רלבד. תשמע, יש פה שר תחבורה שהוא המון שנים כבר שר תחבורה. כל הדברים האלה נכונים, חלק מה... האמת שלך, אין פה נתונים על ממה קרו התאונות וכאלה.
שר תחבורה סמוטריץ' או...
לא, אני דבר על קאץ, כן, סמוטריץ' לא נשפוט אותו על כמה חודשים שצר התפקיד. אבל אני חושב שבאמת לא נעשים מספיק מאמצים בעיניי, למרות שמהצד השני, אתה יודע, מהצד השני, אני חושב על זה, אם הייתי מקומה, מה הייתי עושה? לא יודע, תחשוב, כאילו הרלבד, הם עושים עבודה די טובה בהסברה, ופחות מה שאני מרגיש בתור אזרח.
יש גם את עמותת אור ירוק.
ויש את עמותת אור ירוק, שעושים עבודה מצוינת, כאילו, אתה יודע, בבתי ספר וכו' וכו'.
כן.
ויש את, ומהצד השני, כאילו, אני מרגיש שכן יש השקעה בתשתיות, אולי אפשר יותר, תמיד אפשר להוסיף עוד רמזור או את זה, אבל סך הכל אני לא חושב שאנחנו, אתה יודע, זה מדינה כזאת שהרמזורים בה לא עובדים, ויש שכונה. אז אני חושב שקשה לי לבוא להגיד, הנה, זה הבעלם הזה השם, ובוא נעשה ועדת חקירה. ובא לי אולי להגיד שאתה יודע, אולי פשוט תאונות קורות ואין מה לעשות.
מה עם תרבות נהיגה?
אז משקיעים בזה לדעתי. כאילו הרלבד, אור ירוק באים לבתי ספר.
ועדיין, אתה יוצא לך לנהוג פה בכבישים?
נכון. סבבה, אני מקבל את זה. נכון. יש פה תרבות נהיגה אלימה לדעתי בעיקר.
נכון.
אבל איתך מה, משום מה אני חושב שהתאונות הקשות זה לא זה. זאת אומרת, כאילו, נכון, בטוח יש תאונות שנגרמות כי אחד חתך את השני וכאלה, אבל הייתי רוב התאונות הקשות, אם אתה שואל אותי, זה לא רשום פה, אני מבטיח לבדוק אולי לפרק הבא, אבל לדעתי, אם אתה שואל אותי, לטלפון יש...
אני מסכים איתך מאה...
הטלפון הוא משמעותי מאוד, וגם חוסר ריכוז, אתה יודע, אנושי, של העיפות, של כל
מיני דברים כאלה. אבל בוא נתייחס לעניין הזה של הטלפון, כי באמת, אני... לדעתי, המון 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 אנשים פשוט שמים על זה פס,
נכון.
ומתעסקים בטלפון תוך כדי נהיגה,
נכון.
ו... גם אלה שעשו, שעברו תאונה והתעסקו, אני לא חושב שזה עוצר באדם, כאילו אף אחד לא לומד פה תהליך כך. זה מאוד בעייתי.
תראה, אני חושב שזה התמכרות, הטלפון. אני חושב שזה, אתה יודע, בדיוק לא מזמן דיברתי על זה עם אנשים, אני נוסע כל יום דרך הפארק לעבודה, לא חזור, בחזור.
בקורקינט.
בחזור יש המון אנשים, כי אתה יודע, ערב, אנשים רצים עניינים, ואז איזה יום, כאילו פשוט עשיתי לעצמי מין חלוקה כזאת של מתי אני צריך להיות הקורקינט ומתי לא, בהתאם למי שנמצא מולי על הנתיב אופניים, אני מדגיש, אני נוסע על הנתיב אופניים. אז קודם כל, אם זה ילדים קטנים, אז הם הכי, אני אגיד טיפשים בצחוק, כן? אבל הם הכי אפס מודעות, באמת. זה לפעמים ברמה שאתה יכול להתקרב להם עם הקורקינט, במקום לזוז, הם ירוצו לך הקורקינט, ממש בסגנון הזה. אחרי זה
חוסר ניסיון, בוא נקרא לזה.
נכון, חוסר ניסיון. אחרי זה, זה אנשים מבוגרים, אם אנשים מבוגרים, אתה יודע, פשוט הולכים על נתיב אופניים, צפצף להם, אתה אפילו לא צריך להיית, הם יזוזו. אחרי זה, זה אנשים מבוגרים עם אוזניות, שבדרך כלל רצים וכאלה, הם לא ישמעו אותך, אתה יכול לעקוף אותם או להיית. אחרי זה זה אנשים עם טלפון, שהם גם לא ישמעו את הצפצוף שלך, לא כלום, אין לך מה לעשות, פשוט או לעקוף אותם או לעצור, כאילו, או שתיכנס בהם, כאילו אין מה לעשות. והטוב ביותר, כאילו לדעתי, שאחי, אם הוא נמצא לפניך, אתה יכול להיות רגוע, זה בעלי חיים. שזה קטע די מדהים, אני חייב להודות, גם שואלים, גם, אתה יודע, כל מיני יצורים שעפים, להם אפילו יותר קל, זה פשוט, הם באמת, הם מזהים אותך מרחוק, אני פשוט, אם אני רואה יצור חי על הכביש, כאילו, אני פשוט אפילו לא מת, כי פשוט יודע שהוא יזוז משם לבד, למת מקרה אחד שקרה לי, שנתקלתי בצו, ועצרתי, זזתי אותו לדשא, כי הוא מסכן, לא הולך לברוח, אבל בקיצור, אני בא להגיד שלדעתי רוב הדברים נגרמים מחוסר תשומת לב, זאת אומרת, אנשים לא שמים לב, ושוב, אני רואה את זה גם בקורקינט.
אז שמע, בוא נעשה דיל כזה, נעשה את הפרק שהוא יהיה מספיק מעניין, כדי שאנשים באוטו בדרך לעבודה יוכלו לשמוע אותנו, ולא יתעסקו עם הטלפון, ויהיו עם עיניים על הכביש ועם ריכוז.
האמת שזה רעיון מצוין. אבל חכה עוד, לא יודעת את הדבר השני שיצבן אותי אפילו.
קדימה.
שלדעתי הוא דווקא יותר, נקרא לו, לא יודע, מיוחד או אחר. אז הדבר השני, והוא מתקשר לאחד הנושאים שלנו שאנחנו נדבר עליהם היום, הדבר הזה זה הסיקור התקשורתי. ולמה אני מתכוון? אתה שמעת על זה? על הנתונים האלה שאמרתי עכשיו?
זה הדבר הראשון שעבר לי בראש, שבאמת ניסיתי להיזכר אם היו תאונות קטלניות שתפסו כותרות ראשיות באתרים ובעיתונות, ולא, האמת שאני לא זכורה לי איזו תאונה רצינית מהחודש האחרון.
אז כנראה היו כמה כאלה, אתה יודע, שהיו כותרות ולא שמעת.
אולי ידיעות צדדיות, אבל באמת בתחושה שלי עד שבאת עכשיו עם המספרים האלה, הרגשתי שכאילו החודש הזה היה יחסית סביר מבחינת תאונות.
אז אני אומר, בוא ניקח את כל זמן השידור שהיה לקורונה, על כל האפס הרוגים שהיו בישראל, והאחת חולה, וספק כמה מאות שאולי נסעים. בואי ניקח את כל הזמן שידור שבזבזנו על הדבר הזה, ונשים את זה על זה. נדבר על תאונות דרכים, ונראה את הסיפורים של מי שנהרג, ונראה את הסיפורים של מי שנפצע, ונספר למה הם נהרגו ולמה הם נפצעו, ונראה את התחקירים המשטרתיים. ואם, אני מבטיח לך, שאם הם לוקחים את הזמן השידור הזה, ומתעסקים בדברים חשובים באמת, במקומות שבהם באמת אנשים מתים, לא אולי, כן מדבק, לא מדבק, כן הוא השתהל על האלה ממשרד הבריאות, כל השטויות האלה הוא פשוט לא מתעסקים בהם, והוא מתעסקים בדברים החשובים באמת, אני מבטיח לך שזה המודעות שדיברת עליה קודם. התרבות נהיגה, זה המשנה אותה. כי אם היו עושים פה כל יום יום זיכרון, כמו שעושים יום זיכרון לחלל צהל, כל יום יום זיכרון מראים סיפור של הבחורה בת 40 שיש לה ילדים שנהרגה בתאונת דרכים כי היא סתכלה בוואטסאפ, אז אנשים, זה היה נכנס לאנשים יותר טוב לראש.
תשמע, אתה צודק, אבל צר לי לבאס אותך עם זה שבסוף זה כסף, וגופי התקשורת הם גופים מסחריים.
רוצים רייטינג.
וצריך רייטינג, ומה לעשות שהקורונה זה משהו ש... ובכלל, היסטריה של אנשים... זה משהו שמביא הרבה יותר רייטינג, מה גם שתאונות הדרכים, הרבה מאוד אנשים קוראים את זה ואומרים, טוב, לי זה לא יקרה, אני נוסע זהיר, אני מרוכז, ו...
אז למה לקורונה זה לא קורה? למה אנשים לא אומרים לי זה לא יקרה? הפוך! הפוך, בקורונה אנשים אומרים לי זה יקרה גם כשזה לא הגיוני שזה יקרה להם.
נכון, הקורונה, אבל זה עניין שהוא מאוד מאוד נקודתי, והוא עכשיו בא לנו באיזה בום ענק, והוא זה שגונב את הרייטינג. אין מה לעשות.
טוב, דבר על עוד מעט.
אפילו לבחירות הוא גונב את הרייטינג.
ניתן לו את המקום שלו עוד מעט, אבל זהו, זה מה שיצבן אותי. אני חושב שאין לזה מספיק התייחסות, ותשמע, נתונים באמת מזעזעים. תקשיב, 25 הרוגים זה כמעט הרוג ביום. זה נתון פסיכי.
זה המון, אני שמח שהעלית את הנושא הזה, ובאמת, אני...
אולי נגיש לו פרק שלם, אתה יודע? אולי נביא גם איזה מהנדס אזרחי, תחבורה, נגיש לו פרק. טוב, יאללה, אחרי הדיכאון של ההרוגים והתאונות הקטלניות, ספר לי מה עשה את השבוע.
שמע, מהנושא הרציני כל כך הזה, מה שעשתה לי את השבוע זה לכאורה שטות גמורה. אני, היו לי קצת סידורים, הלכתי לסנטר, אני הולך לרוץ במרתון תל אביב, לא מרתון, ככה בקטנה, אבל צריך לאסוף את הערכה של האיסוף.
אתה אשם בחסימת הכבישים, אור.
כן, בוא נדבר על זה בהזדמנות, אבל בכל מקרה אני הולך לסנטר, ועכשיו... מסתבר שיש אפליקציה שנקראת Easy Dizzy, שפשוט עוזרת לנווט בסנטר, והיא עובדת בצורה מושלמת. אתה נכנס לסנטר, והוא מזהה אותך בעזרת, אני לא יודע, או בלוטוס או וי-פיי שנמצא, הוא ברמה של איזה קומה, וכשאתה רוצה להגיע לאיזושהי חנות, אתה הופך כאילו להיות שחקן משחק מחשב. זה היה לי סופר כיף.
הוא יודע לזהות באיזה קומה אתה?
כן, הוא אומר, לך, הוא מכוון אותך למדרגות נאות, או למדרגות הרגילות, הוא אומר לך, תעלה קומה אחת. אתה עולה קומה אחת, וכל המפה מתחלפת, ונהיה, אתה רואה את כל החנויות, ואומר לך כמה צעדים, ומעמד התקדמות, זה נהיה כיף ללכת לאיבוד בסנטר.
אתה רואה דמות שלך הולכת כזה, כמו
ווייז? כן, דמות של כלב כזה, שזה האייקון של האפליקציה.
וואלה. אגב, גם השם מגניב, אחלה קריאטיב.
איזי דיזי, כן, לגמרי.
מי עשה אותה? כאילו הקניון?
אני חושב שזה באחריות של הקניון, אבל בתור אחד שהלך לאיבוד לא מעט בסנטר, זה פתאום, כאילו, באמת, אני... בסנטר, גם אם אתה עומד מול חנות, אם היא בגשר שבצד השני, כאילו, יש, יכול לראות חנות בצד השני, וחצי קומה מעליך, אין לך מושג איך להגיע.
נכון. פתאום,
בום, היה כיף גדול להשתמש בדבר הזה, אז מי שמכם מגיע לסנטר, תורידו את זה, זה מגניב, וזה ממש חוסך זמן וחוסך בידבר ברות.
אגב, אם הטכנולוגיה קיימת, הייתי מיישם אותה בעוד מלא מקומות. כאילו, תחשוב על בתי חולים, שצריך להגיע לחדר ספציפי. לבקר מישהו וכאלה.
האמת שזה ממש טוב. כן, אני יודע שבגוגל מפס יש לפעמים בתוך קניונים כל מיני גם, כאילו אתה יכול לבחור שם את הקומה, ויש איזה ניווט בתוך מבנים, גם זה מסתמך על הווי-פיי, אבל זה לא עובד כל כך טוב כמו שזה עבד באפליקציה הזאת.
כן, כנראה עם מישהו שמכיר את הבניין באמת, כאילו, אם יש לך את התוכניות של הבניין, יותר קל לך לעשות את זה. מאשר אם אתה גוגל מפס, שאתה מסתמך כזה על
נכון.
נתונים. כי אתה חושב גוגל מפס, עם חנויות משתנות וכאלה, מאיפה הם ידעו.
נכון, ואתה יודע, בעצם זה הזכיר לי מה החידוש הגדול בעצם בתחום הניווט שקרה בכמה חודשים האחרונים, זה אפליקציית גרייבס של הקברים, שמנווטת בבתי קברות. שמעת על זה?
לא, האמת שלא.
זה כמו ווייז, פשוט רגלי, בתוך בתי קברות, אתה נותן שם, לא עלינו, חלקה, ואיפה הקבר נמצא, וזה פשוט מנווט אותך לשם.
עם רכב או רגלי?
לא, רגלי.
שזה גם בטח של חברת קדישה או משהו, כאילו של...
אני חושב, כן, כן, כן.
וואלה, מגניב. האמת שזה בעיה די רצינית.
נכון.
כאילו היה סקרה, סבא שלי לא מזמן, חיפשתי את הקבר, לקח לי המון המון זמן, והאמת שכלקח מזה, דקרתי בגוגל מפס, תנון צדיק.
אז כבר לא צריך.
בדיוק, כן, האמת שטוב לדעת.
ואתה יודע שגם יותר מזה, גם כשזה יצא, אז אני חושב שזה היה בערך בראש השנה, והייתה לנו ארוחה משפחתית בראש השנה, וסבא וסבתא שלי, שני הצדדים נורא התלהבו, כי נזכרו בשמות של אנשים שמכירים שנפטרו, ואתה מכניס את השם לאפליקציה, וגם יש תמונה של הקבר, וזה נורא ריגש אותם, וזה היה, וואלה, כאילו,
כן,
כמה שזה עצוב.
כן, לא ביקרו בקבר כבר בשנים.
כן, וזה עשה איזה משהו באמת מרגש, ומאפליקציה ניווט, כאילו, זה הפתיע אותי.
יפה. האמת שזה חתיכת פרויקט.
כן.
למפות כל הקברים ולצלם לגמרי. אותם. יפה, סחתן. האמת, אגב, במאמר מוסגר, אתה יודע שישראל היא בערך המדינה היחידה בעולם שלא מפנה קברים?
אני מניח שזה קשור ליהדות?
זה קשור גם ליהדות, כן, אבל זה... כאילו יום אחד תהיה פה בעיית נדן רצינית. מה, אני חפתרו אותה. טוב, ודכן נעשה איזה פרק...
קבורה בקומות?
בעונה 800, נעשה איזה פרק על... אין איפה לקבור אנשים, זה בחדשות כל היום. אבל בסדר, בינתיים זה לא בעיה בוערת.
חכה, עוד הקורונה רק התחילה פה, חכה.
אה, אתה אומר לי, הקורונה ניתן עבודה.
אה, לך תדע.
טוב, תכף נדבר על זה. אז טוב, אז בואו נעבור לנושאים שלנו. נתחיל מהנושא הראשון, מהנושא הנחמד נתחיל, שזה יום המשפחה. אתמול היה יום המשפחה, שנחגג אתמול. וטוב, בואו תספר.
יום האם לשעבר, שהפך ליום המשפחה.
נכון.
באמת, בעיניי יש בזה משהו חיובי. כאילו, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד ויש כבוד לאם, אמא, אני אוהב אותך, אבל כן יש משהו גם משפחות חד-הוריות, או משפחות, לא יודע, אב חד-הורי, או כל מיני סוגים של משפחות שגם רשאים לקבל את הזר פרחים, את הציור הזה לכבוד יום המשפחה, ואני... חושב שזה היה מהלך טוב בסך הכל שהעבירו אותו.
האמת שאני יותר מסכים. אגב, היום הזה הוא באלף באדר, כי הוא למד בשבט אלף באדר. אתה יודע למה? אני אתקיל אותך.
למה?
בדקתי. האמת שזה סיפור מעניין.
רגע, לפני הפאנט, אני אתקן את עצמי. אני חושב שאמרתי חד הוריות פעמיים, התכוונתי חד מיניות.
כן. אגב, גם וגם. גם חד הוריות וגם חד מיניות.
כן, בטח.
טוב, אז...
אלף באדר.
אני אספר לך. אז קודם כל זה יום פטירתה של הנרייטה סולד. בגלל זה יום האם. עכשיו אתה שומע משהו יותר הפוך על הפוך?
נו.
הנרייטה סולד בעצמה לא הייתה אימא, ועדיין יום האם הוא לזכרה.
אוקיי, תפתור לי את התסבוכת הזאת, נו.
אז הנרייטה סולד בגדול היא הייתה אמריקאית, נולדה בארצות הברית, עלתה אחר כך לישראל, חיה פה את רוב שנותיה, נפטרה בגיל מכובד, לא בדיוק יודע, אבל מזקנה, זאת אומרת לא מתה צעירה. הסיבה שלא הייתה למשפחה, ככה מספרים, לפי כתבים שלה וכאלה, כאילו אי אפשר לשאול אותה, זה פשוט כאילו מצא. אהבות נחזבות וכאלה. כאילו היא מאוד רצתה ולא הצליח. וכשהיא הייתה פה, אז גם מזה היא ידועה, בגלל זה על השמות של הרחובות, אז היא הייתה נקראת אם העליות. כל החבר'ה שעלו לפה לארץ, והיו, נקרא איזה חיילים בודדים, אני עושה עכשיו גרשה, הם לא רואים אותי, אבל עולים בודדים, נקרא איזה ככה, אז היא סוג של ימצא אותם. וזהו, ובגלל זה יום האם נקרא על שמה. סיפור די יפה האמת. כאילו, הוא לא נקרא על שמה, הוא נקרא יום האם, אבל הוא נחגג ביום פטירתה, כאילו לזכרה. ולעתי זה באמת אחרי סיפור. ואגב, אני רק אגיד במאמר מוסגר, יש עליה איזשהו ספר, לא קראתי אותו, של היסטוריונית, אני אוסיף לתיאור את השם של הספר, אבל ממה ששמעתי רעיון עם ההיסטוריונית הזאת, ככה אני גם מכיר את הסיפור הזה, ותשמע, נשמע שהיא הייתה אישה מרשימה ברמות, באמת, כאילו לא הרבה מכירים אותה, כאילו אני זוכר שהייתי, תמיד לא הייתי רואה את הרחוב, לא היה לי מושג מה זה.
כן, יש את הרחוב, גם אני מודה שכשאמרת אין ריאת הסולד, אמרתי, הרבה רחוב כזה פה ופה ופה, באמת שבהרבה ערים בארץ אני יודע שיש רחוב.
יש, בדיוק, בדיוק. עכשיו, אני יכול להגיד לך יותר מזה, אני כמעט בטוח שפעם מישהו שאל אותי על שם מה זה, אתה יודע, זה מישהו, הבן דוד, אחי, משהו קטן כזה, ואמרתי לו שהייתה חסידת אומות עולם, כי חידדתי ביטחון. אז היא לא, אבל כי זה לא נשמע שם ישראלי יהודי כל כך. נכון. זה נשמע מהסם של חסידת אומות עולם.
נכון, אני הייתי קונה את זה.
אני חושב שגם היה הרשום שם לשנות את מחייה החיים שלה, והיא חיה כזה בסוף אחד העולם השנייה. לא משנה, בקיצור, אחלה אישה היא הייתה, וגם אחלה מנהיגה בעיניי. ולדעתי, רוצו לקרוא עליה. גם אני אעשה את זה בהזדמנות הראשונה. ובואו נחזור חזרה ליום המשפחה, ונדבר ככה קצת על קצת עובדות. אז טוב, אני אגלה שגם זה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
אין, על המס אצלנו מככבים בפרק היום.
האמת, תקשיב, יש להם אחלה אתר. כאילו שתדע, הוא מאוד נגיש וזה, ומאוד, כאילו, מגניב. אז בואו נדבר קצת, הם עשו סקר בשנת 2018 ופרסמו את הנתונים שלו. וגם פה הנתונים לדעתי, יש פה נתונים די מעניינים. אז קודם כל, אור, רוצה לנחש מה הסטטוס של בו בני אדם הכי מאושרים בישראל? הסטטוס, אני מתכוון, רווה, גרוש, אלמן, whatever?
וואה, מנחש נשואים.
אז אתה צודק, ויותר מזה שצודק, זה בכל קבוצות הגיל.
וואלה.
בכל קבוצות גיל, אני חושב ששאלו רק חבר'ה בוגרים, כן? זה ילדים בני 10, וכולם הודו שהם מאושרים יותר כשהם נשואים. אז או שכולם משקרים.
בניגוד לכל הבדיחות והסטיגמות.
או שכולם משקרים.
אוקיי, כן.
ובעיקר בקרב בני 75 ומעלה, שאגב, לדעתי זה הגיוני מאוד מאוד. כי לדעתי להיות בגיל הזה לבד זה
כן.
קשוח ועצוב. 97% מהאנשים שנשאלו מרגישים כי בני משפחתם מעריכים אותם. 84% חשים כך במידה רבה, ו-13% במידה מסוימת, שזה בעיניי די מרשים. כי זה אומר שהמשפחות בישראל הן משפחות תומכות. וקבל את זה, עוד נתון מעניין.
תן לי.
בקרב היהודים, 37% סבורים שהגיל הרצוי לגבר להקמת משפחה הוא, נחש?
28.
30.
אוקיי.
ו-16% סבורים שהגיל הרצוי לאישה להקמת משפחה הוא?
25.
30.
וואלה.
כן, 30. 37% על גברים ו-16% על נשים.
אוקיי.
ו-94% מהחרדים, שים לב לקונסנזוס, 94% מהחרדים סבורים שהגיל הרצוי לאישה להקמת משפחה הוא עד, נדגש על עד.
תשמע, אם נפלתי פעמיים, אני אגיד 30, ליישר קו עם 30-30-30.
24, אור, נשת החרדים. אז החרדים, אגב, תקשיב, זה קונסנזוס מדהים, 94% הם חושבים שעד 24 צריך להקים משפחה, זה הגיל הרצוי.
רגע, מה, אני רוצה לעצור שנייה, מה זאת אומרת? מה זה השאלה הזאת? מה זה הגיל הרצוי להקמת משפחה?
דעתך? בוא נדבר על זה. זה דעתך? שאלו אנשים לדעתם?
למה שיהיה גיל רצוי להקמת משפחה?
תראה, אז א', לדעתי, אם אתה מדבר על נשים, אז בסוף יש את הפן הביולוגי. כאילו בסוף אישה לא יכולה להקים, כאילו, בגיל 50, 60.
אבל לא אמרו פה גיל רצוי להביא ילדים לעולם, אמרו להקים משפחה, מאוד מורפל.
נכון, עד שגם לא ברורים להקים משפחה זה להביא ילדים. כן. להתחתן עכשיו להקים משפחה, האמת שאני לא בטוח, אני לא כתבו פה, בדקתי.
בעיניי, עם כמה שתשובות מפתיעות, לא יודע, השאלה הזאת הרגיזה אותי קצת, אני חייב להגיד.
אבל בעיניך מה הגיל הראוי להקים משפחה? או להביא ילדים, להביא ילדים, נו, בוא נדבר כמו...
לא יודע, לקראת ה-30, מה אצלך?
אז אתה מתיישר עם הסקר, גם אני.
כן, בסדר, אנחנו לא חרדים. אם היינו חרדים, יכול להיות שהיינו אומרים
24. לא, גם תחשוב, זה עד 24, אגב, בקרב היהודים זה 30 ומעלה. זאת אומרת, כאילו אצל החילונים, ה-30 הוא המינימום, ואצל החרדים, ה-24 הוא המקסימום. שזה נתונים די מדהימים. תשמע, אגב, אני אגיד במאמר מוסגר, אנחנו לא נדבר על זה בסוף הבחירות, תמיד שאני חושב על זה, זה נראה לי מין הזיה כזאת, שתחשוב, בני ברק זה 5 קילומטר מפה, נגיד הגבול שלנו מתל אביב, יש שם עולם אחר לגמרי, לא שופטים טוב יותר או טוב פחות, אבל פשוט אחר לחלוטין. עוד נתונים, מחצית מהחילונים, 52%, זה יותר מחצי, סבורים כי מספר הילדים הרצוי למשפחה הוא?
3.
יפה, זה ישראל קלאסי האמת.
כן.
לעומתם כשני 60 מהחרדים, 68%, מעדיפים משפחה עם כמה?
11, שיהיה לכדורגל.
6. 6 או יותר.
אוקיי.
שישה יותר. לדעתי, כנראה בסקר לא היה שאלה של 7-8, היה תדע, 3-4-5 יש יותר.
הבנתי.
אז 68%. אגב, יאמר לזכות החרדים, שנראה שהם הרבה יותר מקשה אחת, הם יותר בקונסנזוס, אין אצלם ויכוחים, כאילו, יותר מדי, זה, כולם חושבים אותו דבר. ל-30% מהאוכלוסייה בגיל 45 ומעלה, יש מספר ילדים זהה למספר ילדים הרצו לדעתם במשפחה. שזה מרשים. שליש מהאנשים בגיל 45,
כיוונו למטרה והגיעו אליה.
כן, למרות שלמה רק שליש, כשאני חושב על זה. יכול להיות קצת מעפן.
רגע, אז השאר כאילו, עברו בטעות או ש...
או עברו או פחות.
אוקיי.
ו-52% יש להם מספר ילדים נמוך למספר ילדים הרצו לדעתם במשפחה. אז הנה, חצי מהאנשים יש להם פחות ממה שהם רוצו. שזה מעניין.
מעניין, כן. מעניין. כאילו, החיים מובילים אותם לזה?
אז זהו, אז או באמת שזה סיבות ביולוגיות, לא צריך להיכנס להיריון וכאלה, או, אתה יודע, סיבות כאלה שלביאו ילד, הבינו מה זה, ואמרו, אוקיי, לא צריך עוד. רצינו 5, נסעו רגע 2. זה גם יכול להיות אופציה. ובקרב האוכלוסייה היהודית, בגיל 40 ומעלה, שיעור המרוצים מאוד מחייהם, בדרך כלל עולה ככל שמספר ילדים גבוה יותר. שני המשתנים קשורים במידת הדתיות.
אוקיי.
ככל שאתה יותר דתי, יותר ילדים עושים אותך יותר...
אתה מכיר את השיר ילדים זה שמחה?
יותר משהו. כן, בטח.
אתה יודע שהוא הפוך על הפוך, שהוא ציני לגמרי, ובעצם הוא כאילו מבקר את כל המשפחות שמביאות הרבה מאוד ילדים?
באמת, אבל זה שיר, זה שיר חרדי, לא?
כן, תקרא את המילים שלו פעם.
וואלה, כן. אני מבטיח לעבור עליהם.
אני מציע גם לכם.
רק נגיד שקודם, הסקר נעשה בקרב בני 20 ומעלה. 95% מבני 20 ומעלה מרוצים מהקשר עם בני משפחתם.
זה מדהים, זה מדהים.
זה יפה, זה יפה. 97% מרגישים כי בני משפחתם מעריכים אותם, דיברנו על זה בהתחלה. יש פה כל מיני נתונים גם על הנשואים, לא נשואים, מבחינת אחוזי העושר. רואים שהאמת, הפער אגב הוא... טוב, האמת שהוא די גדול. כאילו אם מסתכלים על צעירים, שזה 20-29, אז זה בערך... 41% לעומת
55,
שזה די,
אנחנו מה מציעים? רוצו להתחתן.
כן, בדיוק, רוצו להתחתן אם אתם רוצים להיות מאושרים, בוא נגיד זה ככה. אז שיהיה לכולם יום משפחה שמח.
יום משפחה שמח, לגמרי.
ונעבור לנושא השני, אתה מוכן?
קורונה.
קורונה, קורונה וירוס. אתה רוצה להתחיל?
כן, תשמע, אנחנו ישבנו פה לפני בערך שבועיים, ודיברנו על זה שהקורונה זה מסע הפחדות מטורף של התקשורת, ודי הסכמנו שזה תקוע בסין, ואין לנו כל כך מה לדאוג, ואתה וחברים שלך יכולים לטוס לתאילנד בכיף, זה עוד היה לפני שהחליטו במשרד הבריאות שכל מי שחוזר מתאילנד, ומאוסטרליה, ומאיטליה, ומכל עוד מקומות, נכנס לבידוד של 14 ימים. כן, ומאז האמת שלא מעט קרה בעולם, בעיקר עכשיו הקורונה הגיעה לאירופה, אנחנו יודעים מהספורט שמשחקים בליגה האיטלקית, או שדוחים אותם או שמשחקים אותם בלי קהל, ואנחנו יודעים שגם בארץ בעצם אחת מהנוסעות של ספינת הקורונה שהגיעה לארץ נדבקה ונמצאת בבידוד. ובקיצור הקורונה כבר כאן, כולם נהנים להיות בבהלה הזאת. האם זה הזיז במשהו את דעתך מלפני שבועיים?
התשובה בגדול היא לא, כי בגדול היא לא, זה לא כך שאלה שכן או לא, אבל בגדול התשובה היא לא. מה שקורה באיטליה די הפתיע אותי לרע, אפשר להגיד, בוא רק ניתן את המספרים נכון לרגעים אלה, כי אני יכול שזה עולה שם כל הזמן, אבל 322 חולים הובחנו, 10 מתוכם נהרגו, ואחד החלים. זאת אומרת, נשארו שם 311 חולים עדיין. עכשיו, חשוב גם להגיד שזה בצפון איטליה. זאת אומרת, רוב הבלגן הוא בצפון איטליה. ופה אני אגיד לך עוד משהו, שבעיניי הוא רק מראה על הפופוליסטיות של משרד הבריאות, ולא על באמת מחשבה עמוקה. אתה יודע מה הזרת המסע שיצא?
נו.
הזרת המסע לצפון איטליה. זאת אומרת, מבחינתנו, רומא סבבה, מילאנו לא סבבה. לא יודע בלכף עובר גבול, אבל פחות או יותר זה בערך הגבול. עכשיו, למה...
זאת, בעיניי, הזרת המסע, כבר בשדת תעופה, אתה מגיע לנקודת מפגש של אנשים מכל רחבי העולם.
בדיוק, וזאת הצביעות, אתה מבין? לא, ברצינות, ברצינות. תחשוב שתאילנד היא מדינה בערך בגודל של איטליה פלוס מינוס, לא יודע, לא ירדתי לרמת המטר רבוע, ושם זרת מסע להכל, אבל עזוב את תאילנד, בסין, שהיא מדינה עצומה, כאילו יותר גדולה מכולם ביחד, תיסו לסין, תיסו לסין, קוריאה. שהיא מדינה לא קטנה, עד צאו לקוריאה. ובאיטליה, שאתה יודע, שכאן היא מדינה טיפה יותר חזקה, יותר מערבית, יותר קשה לישראל מולה, אז מאוד מאוד נזהרים באזהרות מסע.
למרות שגם תאילנד עשו לנו צרות, וגם הוציאו אזהרה או איזשהו איסור לטוס לישראל.
נכון, אנחנו עדיין פחות פחדים מהם, אתה יודע, אנחנו לא בסוף תאילנד, כל הכבוד להם.
סבבה, ומה אתה חושב שהולך להיות עם כל באמת הסיפור של הקוריאנים שהיו בארץ, ואחר כך גילו שיש להם קורונה, ובעצם יש מצב שעוד כמה ימים, זהו, הולכת להיות פה התפרצות מטורפת של הווירוס הזה כאן.
אז א', תשמע, קודם כל בוא נגיד להם תודה על זה שהם דיווחו. כי זה די מרשים, אני חייב להודות. לא יודע אם ישראל הייתה עושה את זה לעבור מדינה אחרת. כאילו, אני גם דומד איך זה היה. כאילו, מה, התקשרו במשרד החוץ, אמרו, שומעים? לפני שבוע אצלכם חבר'ה קוריאנים, בטיול הזה והזה, אז יש שם 8 אנשים חולים. כאילו, ממש מעניין אותי איך הייתה השיחה.
זה כבר עלה מאז.
זה עלה מאז, כן, כן, שמעתי שזה עלה. תשמע, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב ש... אני אגיד לך מה. אני אולי גם לא הובנתי בפרק הקודם, קיבלתי תגובות. אני לא מזלזל בווירוס ברמה שאני אומר, כאילו, סוד במידע, אני לא אומר, לא, זה לא קיים, זה שטויות, זה רק בסין. זה לא מה שאני אומר. אני אומר, הווירוס קיים, הוא מדבק מאוד, הוא הורג 2% מהאנשים שחולים בו, אבל באותה נשימה אני אומר שזה סבבה. כאילו, זה העולם. וכמו שאני חי עם זה שאנשים מתים משפעת, אז אני גם חי עם זה שאנשים ימותו מקורונה, וזה באמת בסדר. אגב, אני רק אגיד שהיום כבר קראתי שהאמריקאים כבר הוציאו חיסון, שהוא כבר בחודש אפריל עושים ניסויים בבני אדם.
כן, שמעתי על זה משהו, אני לא יודע כמה תקוות אנחנו יכולים לתלות בדבר
שזה
הזה.
שזה משהו שזה האמריקאים, אבל... אגב, שזה כאילו כביכול לא מעניין אותם, כי זה די רחוק מהם.
אוקיי, ואם אנחנו בכל זאת מחפשים לתלות תקוות במשהו, אז מדברים על זה שבחצי הכדור הדרומי, שבעצם שם עונת הקיץ עכשיו,
נכון.
אין קורונה.
שהוא לא עמיד...
וזהו, ועד שבעצם אנחנו רואות אותו לפני האביב, והשמש יוצאת, ויכול להיות שהקורונה לא תשרוד ממש, יש לה עוד חודשיים ספורים לחיות, וזהו.
אז שמע, אני אגיד לך מה, א', קצת מה שמחזק את זה, זה שבאמת מדינות יותר חמות במזרח, אז באמת יש בהם טיפה פחות אנשים שנפגעו בקורונה, שזה יכול להיות שזה מעיד על זה, אני לא בטוח, אבל זה נשמע שזה משהו שקשור. ותשמע, טראמפ כבר צייץ שעד הקיץ לא הזכרו מה זה קורונה. וכידוע, כל מה שטראמפ מצייץ זה אמת ובסוף קורה, אז אפשר להיות אופטימיים.
תשמע, להבדיל אלפי הבדלות, גם רון נשר, הראפר הנודע, צייץ או אמר שתוך שנה אף אחד לא יודע מי זה סטטיק ובנאל, ותראה, הנה רק השבוע מוציאו שיר חדש עם מירי מסיקה.
נכון.
צריך לשמוע אותו?
כן, אחלה שיר.
אחלה שיר?
דבר עליו התרבות, דבר עליו התרבות.
טוב, בסדר, טוב, בסדר, בסדר.
אבל אתה... סבבה, אני מסכים, כן, אני סתם אמרתי מה שאתה דבר. אבל בקיצור, מה שאני בא להגיד לך, אור, זה שאני חושב שסבבה, יש וירוס כזה, מתים מנו 2% אנשים בשנה, אבל זה באמת בסדר, זה באמת סביר, אין מה לעשות, כאילו, אתה יודע, מסוכן לחיות.
אין חיסון, לשפעת יש חיסון. תראה, בגדול, אני מסכים איתך שהבעלה היא אובר וtoo much.
זה לא בעבורות שחורות, אתה מבין? כנראה. לא ימותו פה עכשיו 100 מיליון אנשים בכמה שנים.
נכון, וגם שיעורי התמותה הם בעיקר בקרב גיל מבוגר. ותראה, עדיין אי אפשר להתעלם מזה. אני חושב שהמדינה, לא יודע, אתה חושב שהיא נערכת כמו שצריך לדבר הזה?
תשמע, יש לך שר בריאות שלא יודע איך קוראים לנגיף בהתחלה. אחר כך גיליתי שמודיעים לו התכונים בשבת עם גוי של שבת. אז בוא נאמר שאני לא רגוע. בוא נאמר שאני חושב שעדיף להיות בתאילנד, אגב.
זהו, וזה מוביל את השאלה הבאה. מה עם החופשה שלך בתאילנד?
אז תשמע, כרגע אנחנו פשוט מחכים, כי כרגע אלה לא נותנים לבטל. מבחינתם אפריל זה רחוק, ואלוהים גדול עד אפריל.
זאת אומרת, היו כבר ניסיונות ביטול, אני מבין.
נכון, אבל כי אני לא אטוס לבד. זה לא תלוי רק בי.
אוקיי.
אבל אם זה תלוי רק בי, אני באמת אומר לך שהייתי טס. תשמע, מצב בתאילנד די יציב. אמנם היום נוספו עוד שני חולים. מצד שני כבר 22 הבריאו. אגב, אם נסתמך על הנתונים של תאילנד ונגיד שהם אמיתיים, היא אחת המדינות עם הרפואה הכי מתקדמת בעולם. כאילו, אפס הרוגים, כאילו, הם אחלה מדינה. ואגב, בתאילנד נגיד שמזג האוויר באמת חם, ברוב המדינה. אז יכול להיות שזה באמת יכול להסביר למה שם כך מעט נדבקים. תשמע, כרגע, אם ככה ניתן איזה מספרים לאנשים, אז בדרום קוריאה, שזו המדינה השנייה אחרי סין שיש בה הכי הרבה נדבקים, יש 977 נדבקים. אחריה...
אבל רק 10 שמתו.
נכון. ואבל רק 22 שהחלימו. זאת אומרת שהמון המון עדיין חולים. קצת קשה להגיד מה קורה איתם. אחריהם נמצאת איטליה עם 322, דיברנו עליה קודם. ואחריהם נמצאת יפן. עכשיו, ביפן זה מצחיק, כי... טוב, מצחיק זה לא מילה טובה להגיד, אבל עשו שתי קטגוריות ליפן. אחת זה יפן,
הנה
ה-70, והשנייה זה, כן, זה הספינה, עם 691.
דיימונד פרינסס.
כן, בדיוק.
שאגב, אחת הנוסעות הישראליות שנדבקה בקורונה והעבירו אותה לחולים ביפן. לא, חדשה, העבירו אותה ליפן, הבריאה ביפן, ועכשיו מעבירים אותה בחזרה לישראל בלי בידוד.
כבריאה.
כבריאה, כן, לא מלחיץ.
שזה בריאה באמת, שזה לא איזה כמו אלי אקספרס. שאתה קונה משהו ואתה לא יודע מה יגיע. ואחריהם בטבלה, אחרי הפעם...
אלי אקספרס זה לפוליטיקה, מה אתה מבזבז לנו עכשיו? תשמור את זה.
צודק. ואחרי היפן, יש לנו את איראן.
כן, באיראן יש בלגן.
באיראן גם יש די הרבה בלגן, שאגב, באיראן 95 חולים, 16 מתים ו-0 אנשים החלימו. אני לא יודע מה, אולי כבר מנצלים את זה, אבל הדרך כבר מנקים את האוכלוסייה, אני לא יודע. אולי במקרה כל מי שחולה הוא אנשים שמתנגדים למשטר, אני לא יודע. ותשמע, אנחנו גם עלינו סוף סוף על המפה, אבל גם עלינו על המפה מעליב כזה, From Diamond Princess, כאילו אפילו לא, אין לנו אפילו ישראל כזה
נכון, חלמיתית. נכון, כן, זה לגע, אני רואה פה בצד שמאל את הטבלה של כמה כן, חולים מדינה, בכל כן. מדינה, וכאילו כמו בספורט, שוב, אנחנו במקום
נכון,
האחרון.
גם בזה, אנחנו גרועים, כן, גם בזה אנחנו גרועים.
לא נאמין.
ואני רק אגיד עוד משהו, שחשוב ככה לדבר עליו, ביפן אמרנו קודם, יש 170 חולים, ואתה יודע מה אמור לקרות ביפן עוד כמה חודשים?
אולימפיאדת טוקיו, כמובן.
נכון, אז היום שמעתי את יור הוועד האולימפי, שאמר שהאולימפיאדה תתקיים כסדרה. אגב, מה שהמפתיע...
אמרנו שעד הקיץ הכל פה הולך...
תשמע, מה שהמפתיע זה שהוא היה נחרץ, אבל כאילו לא התבלבל, באמת, כאילו לא, תדעו, הוא לא אמר נעשה אחת מצב, יוניות רחוק, בלי התבלבל. אולימפיאדה תהיה כסדרה. מה שכן הוא אמר, שיכול להיות שספורטאים סינים יהיה להם הגבלות ביכולת של המשתתף, ואגב, ישר קפצתי ככה בזווית ראייה שלנו, אז יש לנו את ריבקין, המתעמלת, והסיניות די חזקות בזה, והרוסים אמורים להיפסל בגלל הסמים, מה שאומר שזה מגדיל את הסיכוי שלה.
לינוי אשרם,
נכון, נכון, טעות שלי, לינוי אשרם.
פספסה בריו.
אז זה מגדיל את הסיכוי משמעותית לינוי אשרם להביא אולי מדלת זהב.
אז אתה חושב שאפשר לנצח, אבל את הרוסיות...
אין, הרוסים גם כנראה פסולים, בגלל הסמים.
נכון, פסולים, צודק, צודק.
ואם אין רוסיות ואין סיניות, נראה לינוי אשרם... בסדר, אבל לינוי אשרם היא עדיין...
בלרוס.
לינוי אשרם הפבוריטית לפני זה למדליה.
כל ברית המועצות לשעבר, תשמע, הם חיים, כאילו, זה בדם שלהם.
תחוץ, זה חביבי.
לינוי אשרם חבל על הזמן, באמת, עושה עבודה מטורפת.
בספורט בלי נעליים, אנחנו מספר אחת. אנחנו, זה הכל המדליות שלנו, ספורט בלי נעליים. אבל בוא נדבר על זה בספורט. אז בקיצור, תשמע, מעניין אותי, מעניין מאוד מה יהיה. אני באמת חייב להגיד לך שמעניין מה יהיה. יש לי חבר כרגע שהוא בניו זילנד, ויש לו טיסת חזור עוד שבועיים מדרום קוריאה. ששם באמת כבר אמרנו קודם 977 חולים. הוא לא יחזור משם כנראה, כאילו, הוא לא יחזור דרך דרום קוריאה, הוא כן יחזור מהטיול שלו. אז נראה מה בסוף, מה היה הסיפור.
דעד כן.
לפי מה שמעתי ממנו, הקוריאן איירלנס ביטלו את הטיסות, והוא קיבל את הכסף חזרה. אם שאלו אם אתה רוצה להזיז יד, או כאילו תאריך, או לקבל את הכסף.
יפה מצדם, האמת.
כן, יפה מצדם. וזהו, תשמע, כרגע כל האזהרות מסע של ישראל הם הפתעה, תראה מופתע אור, עד השני במרץ, מה קורה שני במרץ?
בחירות.
מוכר התאריך. אז כל האזהרות מסע הם עד השני במרץ, אז נראה מה יהיה אחרי הבחירות, נראה מה...
אתה חושב שזה יכול להשפיע על הבחירות, אגב?
אז האמת שקראתי על זה כמה דברים מעניינים בטוויטר. גם אני בעצמי, אגב, שאלתי מה קורה עם אנשים שבבידוד.
וואו, נכון, שאלה מצוינת.
מה הוא עושה? אז האמת שקיבלתי תשובה. מישהו בטוויטר שלח לי תגובה של ועדת בחירות שגיבה על זה, והם אמרו שיהיה קלפיות, 20 קלפיות כנראה, שיהיו מיועדות לאנשים בבידוד. אין לי מושג איך זה יקרה, כאילו הם לא פירטו שהם קלפיות יגיעו אליהם הביתה, או ש...
20 קלפיות זה הכל, תשמע, כמות האנשים שנמצאים בבידוד זה הולך וגדל בצורה אקספוננציאלית.
נכון, נכון, שאלה טובה. וגם, שוב, אבל אם הקלפי הזה לא מגיע אליהם הביתה, אז הם בהגדרה יוצאים מהבידוד, כדי להגיע לקלפי. עכשיו, תשמע, בגדול בישראל קלפי זה, אתה יודע, זה זכות, זה הזכות הכי בסיסית. אי אפשר למנוע מבן אדם להצביע. מעניין מאוד איך התמודדו עם זה, אבל זה דבר, זה ההיבט הראשון. ההיבט השני, שבעיניי הוא דווקא יותר מעניין, ראיתי גם בטוויטר, מישהו שעשה סרטון כזה נחמד והסביר שיש עכשיו מלחמה רצינית ברשת, על כל צד מנסה לתרגט את הצד השני, ודווקא בכוונה להגדיל את בעלת הקורונה, כדי שהמצביע...
אוקיי, מה זאת אומרת? תן לי דוגמה.
הוא טוען, זה לא מומת, כן? הוא טוען שעכשיו המטה של הליכוד בא ומתרגט אנשים שמצביעים למחנה הנגדי, שדי קל לתרגט היום בפייסבוק, ודואג שיהיה להם הרבה הרבה כתבות ספונסרד, של קורונה זה מסוכן, קורונה זה מוות, בעלת הקורונה.
כדי לא לצאת מהבית?
כדי לדרבן אותם לא לצאת מהבית.
יפה, גאוני.
זה, כן, מזכיר קצת, אתה יודע, את הקמברידג' אנליטיקס וכל מיני דברים כאלה שהיו בבחירות בארצות הברית וכאלה. זה לא מאומת, אז אני לא רוצה להגיד פה שזה באמת קורה, אבל אם זה באמת קורה, זה רק מחזק את הטענה שלי, שכל הפסטיבל הזה יש שם מאחוריו המון המון אינטרסים. היום אגב חבר אמר לי, מה, אפילו בורסות קורסות בגלל זה, ותראה, אנשים מפסידים מלא כסף, וזה לא יכול להיות שזה בלוף, וככה, כי ככה הבורסות קורסות. אז אני רק אספר לך מה עניתי לו. עניתי לו שגם בסוף 99, בשנת 1999, בדצמבר, הבורסות קרסו. אתה זוכר למה?
שביתה ב-NBA, לא. זה מה שאני זוכר משם.
כי אנשים היו בטוחים שיהיה באג 2000, זוכר?
אה, נכון, באג 2000.
אנשים היו בטוחים שזה הקריסט הייטק, ועשה בלגן, והבורסות קרסו, תקשיב, ירדו שם אחוזים מטורפים בכל המניות של חברות טק, ומה קרה בסוף?
כלום, וואי, אתה זוכר איפה? אתה היית בבאג 2000?
לא, האמת שלא. אתה זוכר?
כן, הייתי, ראיתי את המעבר מילניום דרך המסרטה, מסרטת הוידאו של סבא שלי, והיא חשבתי שהיא הולכת להתפוצץ לי בידיים, ופשוט השעון התחלף ככה מ-1159 ל-0000, זהו, שנת 2000.
כן, זה היה מאוד מאכזב בג 2000 הזה. ואגב, אם אתה שואל אותי, היום בריאה, אולי יום אחד לעשות איזה תחקיר, אבל יש מצב שאתה יודע, גם שם היה אנשים עם אינטרסים, שאלה עם אינטרס שהבורסה טיפול, אלה עם אינטרסים להדיף, לא יודע, להכניס אנשים ללחץ, לא יודע. אבל, תשמע, לי מרגיש
שסיפור הזה... תשמע, יש גם טענות שזה נשק ביולוגי, הקורונה, וכל מיני
כן,
דברים כאלה.
כן, שעשינים. בסדר, תקשיב, תיאוריות קונספירציות תמיד יהיה, עושים דברים כאלה, כי זה מעניין, דיברנו קודם על הקטע עם תאונות דרכים, זה סקסי לשדר את זה, להגיד כאילו זה נשק ביולוגי, זה פה שם. תשמע, באמת מעניין איך זה יתפתח, כאילו, נגיד לך את האמת, זה בעיקר, זה לא מעניין אותי כי אני לחוץ, זה יותר מעניין אותי כי מעניין אותי באמת לאן העולם ילך ולאן עולם ייקח את זה. אם אתה שואל אותי, אם אני הייתי עכשיו, לא יודע, מנהיגי העולם, הייתי פשוט, לא יודע, נסה להמשיך הלאה בשגרה כמה שיותר, מבין שזה מחלה, אנשים חולים, אנשים מתים, אנשים מבריאים, הכל סבבה. כאילו, תשמע, אם היה עכשיו, לא יודע, 10% תמותה, הייתי מוטרד. אם אחד ל-10 היום מתים, הייתי יום אחד, תשמע, זה אימאלה. אבל אני מסתכל על הנתונים, ואני אומר, גם אם אני אחלה, אז אתה יודע, כאילו, סביר...
כנראה שאתה לא תמות, כן.
בדיוק, רוב הסיכויים שלהם לחיות. אגב, אם אני כן אמות מהקורונה, אז תעשה את זה פרק לזכרי וגם תציין את זה, סתם. אבל, תשמע, אני באמת חושב שעושים מזה יותר מזה, אבל אנחנו נמשיך לעקוב.
כן, וממנהיגי העולם למנהיגי ארצנו.
כן, לנושא השלישי שלנו, הבחירות 2020, מועד ג' של הבחירות הראשונות. אני אגיד לזה משהו, תקשיב, אני לא יודע למה הזיזו את הבחירות, הבנתי שמשהו קשור לפורים, אבל אתה מבין שזה מטורף שהבחירות יהיו בשלישי, לשלישי, יום שלישי והם פעם שלישית?
וואו.
והרסו את זה. מישהו הרס
לי. וואו. תשמע, עלית פה על משהו יפה.
מישהו אשכרה הרס לי את זה. אתה מבין? בסדר, נו.
טוב, נו, אז הם ביום שני, בשני.
כן, מרץ, הוא חודש שלישי.
בחודש שלישי, פעם שלישית.
טוב, אז בוא נתחיל דווקא עם משהו שכמעט אף אחד לא מדבר עליו. תשדירי הבחירות, דבר אליי.
וואו, כן, לגמרי. אז הם התחילו לפני כמה ימים. ותשמע, אני כאילו בנישה, ממש בנישה של המחורים של הצופים בתשדירי הבחירות. קודם כל אני חייב להגיד שזה מדהים. הבמה שזה נותן למפלגות שבחיים לא שמעת עליהם, לא היה לך סיכוי לשמוע עליהם, ופתאום אתה רואה את השדירים, הם מצחיקים ונעשו, יעשו את זה, זה בית של מישהו עם מסך ירוק, מישהו בפאורפוינט הכניס שם כל מיני, זה, אתה רואה כל מיני מפלגות שכל המטר שלהם זה לשנות את שיטת הבחירה, ומפלגות שהמטרה שלהם זה להביא כספים לעולים מעיראק, וכל מיני מפלגות, כאילו דברים חשובים, אבל אף אחד לא שומע עליהם. וזה נורא מיוחד ומגניב לראות את הדברים האלה, וזה גרם לי... להבין בעצם, כאילו, תכלס, מה המינימום בכלל שצריך כדי לקבל את הסלוט הזה בתשדירי הבחירות?
לא, ספר לנו, הוא היה לקימת מפלגת המטבח של גולדה.
יפה, אז זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב. מסתבר שצריך 100 חתימות של אזרחים תושבי ישראל, מאומתות על ידי עורך דין, שזה כבר הופך את הסיפור הזה ללא כל כך זול, בשביל להקים מפלגה. אתה צריך 100 איש.
זהו?
כן, שזה כאילו כל החבר'ה מהטכניון, מעגלים מורחבים, כמה חבר'ה מהצבא,
זה קל, ואגב בטח שכמה חבר'ה חורים יחד.
כן, אז אתה צריך גב של 100 איש וכספים לעורכי דין וזה, ואתה גם צריך לפרסם, אתה צריך כספים לפרסם את זה, אני חושב שבעיתונות, כדי שאנשים אחרים יוכלו להביע התנגדות לקיום של המפלגה שלך, כי זה צריך להיות ציבורי, כן, זה נקודה יפה, וגם כמובן לעמוד בכל מיני חוקים, אסור לך לשלול את
גזענות,
בדיוק. אבל בסוף אם אתה עובר את זה, אתה מגיע להיות מפלגה שיש לה כל מיני אותיות סופיות על הפתק, ומקבל תשדיר בטלוויזיה, אתה מקבל 7 דקות, ועל כל
יום?
בטוטל. 7 דקות טלוויזיה, רדיו זה סיפור קצת שונה, אני חושב ששם זה 15 דקות, אבל אם אתה מפלגה שהייתה בכנסת, על כל חבר כנסת שהכנסת, אתה מקבל עוד 2 דקות בטלוויזיה. אז כאילו ברור שהמפלגות הגדולות תופסות המון נתח, אבל גם המפלגות הקטנות מקבלות כאילו את הבמה שלהן. וזה נחמד, זה האמת בעיקר מצחיק, כי הסרטים שם הם על גבול המגוחכים, אבל וואלה, אני מפרגן, כאילו, אנשים בכל זאת באו, עשו, הרימו סרט, אז אני צופה בהם ונהנה מזה.
יש לך איזה סרטון אחד שאתה ממליץ עליו? ככה שאנשים
יכולים לראות? יש הרבה, יש הרבה. יש סרטון, אני לא זוכר את המפלגות. יש מפלגות, כאילו, יש מפלגת פעולה לישראל.
זה הכספים של ה...
הכספים של ה... עדות המזרח. יהודה
ארצות ערב, כן.
כן, ויש את ה... משהו כחץ סופית, זה שזה עם המשקפיים, מישהו שמדבר, יושב עם מסך ירוק מאחוריו, מקרים איזה טלפרומטר, וברקע, בפינה של המסך, יש מצגת שמתחלפת, וכאילו מישהו ישתגע שם על הקליקר, וכל השקופיות עוברות, והוא מדבר, וזה היסטריה שלמה שם בתשדיר הזה. והאמת שהמפלגות הגדולות, אתה יודע, ליכוד כחול לבן, קצת משעמם,
כן,
קצת משעמם, ואני חייב להגיד שבגזרת הקריין, ספציפית הקריין, אני חושב שהליכוד, כאילו הם תפסו את הקריין הכי קריזמטי וטוב שיש, וכך עולה בן כאילו התפשרו בקריין, ומרגישים את זה.
אגב, מעניין אם הוא מזדהה עם הליכוד, כאילו הקריין, והוא יוקר שזה סתם...
הוא מזדהה עם הכסף שמשלמים לו.
זהו, כן. ורק אני אציין בענייני התשדירי תעמולה, שהתשדירים של יהדות התורה מעולים.
כן, זה לא חדש אגב, גם הבחירות הקודמות.
אני קצת חשבתי על זה ואמרתי, כאילו, למה הם צריכים תעמולה? כאילו, הרי בסוף, רוב מי שמצביע להם יודע שהוא מצביע להם, ומי שלא מצביע להם, כאילו, למה הם צריכים תעמולה? אבל דווקא הם בדיוק פונים למי שלא מצביע להם, שזה די מרשים. יש להם תשדיר אחד כזה עם עולה מחבר העמים, שספר את שסבא שלה הרעה, וליברמן פוגע בסבא שלה, ועוד אחד עם גפני, שמראה שהכספים שהוא נותן בבת הכספים הולכים לניצולי שואה, שזה די מעניין. כאילו, הם עושים תעמולה עליי ועליך, ודווקא, ולא על החרדים.
והנה, הם מוצאים את עצמם בלב הפודקאסט שלנו, אנחנו מדברים על יהדות התורה. זה לא משהו שהוא טריוויאלי, שני חילונים מתל אביב.
אבל מגיע להם, כן. הם עשו עבודה באמת יפה, ומגיע להם. ובקיצור, אנחנו ממליצים לכם לרוץ לצפות בתשדירים, באמת.
הכינו פופקורן, כן, זה לא ארוך. אפשר לשבת כמה דקות.
כן, זה גם, אתם יכולים להעביר את ה... אם יש לכם איזה...
ממיר מקליט.
כן, בדיוק, תעבירו את כל הכחול לבן לליכוד משעמם, תעבירו אותם משעממים, תראו את הקטנים, זה חוויה ללא ספק. מה דעתך על הסקרים, אור?
קודם כל, דעתי היא לדעתי התקשורת, כאילו, שוב, מחפשת את הרייטינג, מחפשת משהו לדבר עליו. הרי בסופו של דבר, אני חושב שעם תנאי הבסיס של הבחירות השניות שהיו, ותנאי הבסיס של הבחירות הקרובות שהולכות להיות הם זהים, אז כנראה שגם התוצאה תהיה פחות או יותר זהה. אנחנו מדברים כאן כאילו אף גוש לא באמת קרוב להשיג 61 ולהקים ממשלה, אז כאילו בעיניי זה לא משנה יותר מדי. ואתה יודע, כאילו פעם קודמת אז הסקרים אמרו שכחול לבן פותחים פער, אז ביבי אמר הם מנצחים, ועכשיו מראים שביבי פותח פער, אז כחול לבן אומרים הוא מנצח, ובסוף כולם יעשו את הגרפים האלה, אתה יודע שיש 2% הבדל, אבל כן, עושים עמודה אחת כן. בגובה מטורף ועמודה אחת נמוכה, וכאילו נמאס, בעיקר נמאס.
עד שזה באמת מרגיש שפשוט לאנשים אין כוח יותר לדבר על זה, לאנשים אין כוח יותר לשמוע על זה. אגב, זה גם עניין של הפוליטיקאים עצמם, הם כבר אין להם כוח אפילו לריב אחד עם השני.
היחידים שנהנים מזה, לדעתי זה הכתבים.
כן, אני חושב עמית סגל הכי
נהנה בתקופה
הזאת, כן. היה לו שנה נפלאה לעמית סגל, למרות שיש שהוא גם כבר רוצה חופש.
שעמית סגל, אגב, בדעה שלך, הוא התראיין השבוע, הוא אמר שהקורונה זה שטות גמורה, בהקשר של הקורונה.
וואלה. טוב, כן. מעניין.
והאמת שהוא אמר את זה, ומיד נבהל ככה, אז הוא אמר, רגע, כן, אולי כן, בעצם לא שטות, כן. אבל...
תשמע, א', הוא כנראה נעליו, כי הקורונה לקחה לו קצת הפוקוס, הוא רגיל 7 שנה, כן, האחרונה נכון, הוא הראשון, פותח את החדשות, וזה, פתאום מה הקורונה עכשיו, נותנים איזה כתב בריאות להיות לפניו.
לגמרי.
אבל תשמע, אני אגיד לך כמה דברים על הבחירות. אחד, אני חושב שדווקא אימור שלי אגב, שכן יהיה פעם משהו, ולדעתי
מה, שזה הולך להיגמר?
כן, ולדעתי אימור שלי הוא שהימין הולך להגיע ל-61. אני חושב שפוטנציאל הצבעה די גבוה שלא יצא בבחירות הקודמות, והם עושים עבודה קשה מאוד להוציא אותם החוצה, ולדעתי הם הצליחו. יכול להיות שהם יהיו טיפה מתחת, ואז אולי הם הצליחו לגנוב איזה 2 ח"כים או מכחול לבן או משהו, אבל לדעתי זה תהיה ממשלת ליכוד חרדים.
תשמע, אתה יודע מה זה להגיע ל-61, מנניח 56, 57,
כן,
אפילו 58.
זה מאות אלפי קולות.
זה מאות אלפי קולות, וזה לא קולות שאתה לוקח מהגוש שלך, זה קולות שאתה צריך להעביר מהגוש השני.
לא בדיוק, לא בדיוק, כי תחשוב...
זה כמו משחק על 6 נקודות,
אפיק. אבל תחשוב שבבחירות הראשונות, הם הגיעו הרי ל-60, ולבנט היה חסר 1,000 קולות.
עזוב, אבל הבחירות הראשונות, כל הבנייה של המפלגות הייתה שונה. עכשיו הייחודים והגושים הטכניים, הם בדיוק כמו שהיו בבחירות של ספטמבר.
נכון, אבל לדעתי יותר אנשים יצאו מהבית, זו דעתי.
ועדיין, שמה, לא ברמה של מאות אלפים.
המחנה השני, אבל נראה שאין לו בכלל סיכוי. כי אם אתה מוציא את הערבים, וכאילו הם אומרים בעצמם שהם לא רוצים להיכנס אתם לממשלה, אז הם צריכים להשיג את זה, זה 15 מנדטים. כאילו הם...
ברור, זה לא ריאלי, אבל זה פלונטר, כי כחול לבן אומרים, אנחנו רוצים ממשלת אחדות עם הליכוד, אבל בלי ביבי.
והליכוד
אומר, לא, אנחנו יש לנו בלוק של ה-55, שלא יודע כמה הוא יהיה, לא יודע, 57, 8, זה גם לא משנה, זה לא 61. לא יוצאים מזה.
יש פה איזה דדלוק, אז אתה מאמר על בחירות
רביעיות. יש פה דדלוק, דדלוק זה קלאסי.
אז אתה מאמר על בחירות רביעיות.
לחלוטין.
טוב, אני מאמר על ממשלת ליכוד. טוב, נראה מה יהיה. נראה מה יהיה. אני רק אגיד לך משהו קטן, ובזה נסיים את הנושא של הבחירות, אבל אני חייב פשוט להתייחס לזה. אתה ראית את כל הקטעים המביכים שמראים עם גנץ, שהוא מתבלבל?
יצא לי לראות את הסרטון הזה, כן.
תשמע, זה גדול. עזוב, בלי דעה פוליטית, בלי דעה פוליטית. זה משעשע. כאילו, אתה אומר, והיה מועמד לראשות הממשלה, ו... כאילו, אתה יודע, זה גם קורא לו כל כך הרבה פעמים, אנשים מתבלבלים. אבל זה קורא לו כל כך הרבה פעמים. אגב, אני לא, שוב, אני לא משמיץ אותו ולא אומר דעה, אני לא חושב שהוא אידיוט או לא ראוי לזה אותו ראש ממשלה. אני אומר, כאילו, כנראה, תשמע, כנראה זה הלחץ, כנראה זה התרגשות, אני לא יודע.
אני חושב שכש... כאילו, כשזה כבר בבחירות שלישיות, אני לא יודע אם בבחירות ראשונות זה היה עולה בצורה כל כך בולטת.
נכון.
פשוט כבר נגמר במה להתעסק, אז כאילו, מחפשים את הדברים הצדדים.
בדברים הקטנים האלה, נכון, מסכים איתך, אבל עם דנה וייס זה היה משעשע. דפנה.
כן.
דנה, אבל בסדר. זה היה...
כבר, כן, גם העיתונאים אני חושב רגילים כבר, זה לא מפתיע אף אחד. גם אנחנו, אני התרגלתי גם.
כן, זה כבר לא ספק התרגלנו. אגב, אני רק אגיד, כדי להזן לצד השני, שהיה ראיון לנתניהו בערוץ 20, והוא התבלבל שם לא מעט. זה פעם שהוא אמר, אולמרט יקים ממשלה עם הערבים, וכל מיני, אולמרט כבר בפוליטיקה כמה שנים, אז זה קורה שני הצדדים. אגב, כנראה עברה להם שנה די קשה, כאילו על האנשים האלה. זה אינטנסיבי, בחירות זה אינטנסיבי, ועשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה קשה וזה מלא רעיונות, ובטח מלא שעות ללא שינה, וזה קשוח. אז פשוט נאחל להם בהצלחה, מה נגיד, שהצליחו להקים ממשלה כלשהי, בלי שום דעה פוליטית.
כן, לגמרי.
וזהו, פרק הבא כבר נדבר על התוצאות. אז בואו נעבור לשתי פינות האחרונות שלנו, שהן גם הקבועות, התרבות והספורט, ונתחיל מהתרבות.
יאללה, תרבות. חתונה במבט ראשון, אה?
כן, התחיל, עלה השבוע חתונה במבט ראשון, מה חשבת? ראית?
אני ראיתי את הפרק הראשון, לא אהבתי, שמרחו אותי בסוף, שאמרו לי, to be continued, ותצטרך לחכות לפרק הבא, אבל תשמע, הפורמט מעניין.
האמת שמתוך תוכניות הריאליטי, אם אתה שואל אותי, אז אני הכי בסדר איתו, את השאר אני פחות אוהב, אבל אני חושב שה... לא יודע, אני קצת פוגע כבר אמינות של זה, זאת הבעיה שלי עם זה. הייתה הבחורה שם שכאילו אמא שלה התנגדה לזה, ואז כאילו הגיעו לשם הצלמים לבית שלהם, והיה טיפה דרמה, אתה יודע מה אני מדבר?
לא.
נראה לי הדר קוראים לה?
בפרק הראשון?
לא חושב בפרק הראשון, נראה לי זה היה שני. לא יודע, היה איזה ארבעה פרקים יום אחרי יום, אז אני לא סגור על זה.
אוקיי.
בקיצור זה היה קצת לא אמין, זאת אומרת מגיעים אליהם צעים הביתה, והאימא עושה סצנה, ואומרת שהיא נגד. עכשיו, כאילו, זה לא שם התוכנית הזאת, ויום נוחד באים אליך לצלם. זה תהליך, ואודישנים, וכנראה עם הידה, והכינו אותה מראש, וזה. אז דעתי היה קצת אובר דרמטיזציה שם.
האמת שזאת אומר... באמת נקודה, זאת נקודה טובה. כאילו, איך הצלמים מכניסים מה? ממציאים איזה סיפור כיסוי שבאים לראיין אותם
לא, ברור שלא. הבוקר. לא, גם אומרים שזה חתונה מבת ראשון. היא אומרת שם, אני כועסת עליה שהיא אחרי התוכנית, בלה, בלה, בלה. אבל כאילו, כנראה עבר חודש מהרגע שהיא החליטה שהיא הולכת, עד הרגע שהיא התקבלה והיא יודע לך שהיא הולכת. אז... ואז קצת אחרי, היא באה לחתונה ופתאום הכל בסדר. לא יודע, בין... עכשיו, תשמע, אני אומר, אין לי בעיה. אם אתם כבר עושים ריאליטי, תעשו אותו אמיתי, ולפעמים החיים לא קלה מעניינים, אין מה לעשות, אבל תעשו אותו אמיתי.
אבל שוב, אנחנו נחזור לעניין הזה, חייבים את הרייטינג, חייבים את הרייטינג, כדי שזה יהיה מעניין, צריך להכניס דרמות גם אם הן מלאכותיות, ואין ברירה בשביל...
תצפה בעונה הזאת?
אני חושב שכן. תשמע, עשה כל זה רגוע, זה מעניין. העונה השנייה הייתה אחלה.
כן, אפילו שם זוג אחד שהחזיק, לא?
נכון, נכון. שירי ולירן. נכון, כן. והאמת שאני חולה על החלק של הפסיכולוגים, הם כאילו תותחים.
זה נחמד, כן, הם גם טובים, טלוויזיונים מאוד.
כן, כן, כן.
אגב, ראית שהשנה הכניסו גם, העונה הזאת הכניסו גם זוגות בפרק ב'.
כן, זהו, זה הפרק הראשון היה באמת, שזוג שהילדים שלהם באו לחתונה, וגרושתו של אחד מהם,
זה היה קצת אופוורד, החתונה שלהם?
כן.
שהיא לא רוצה לתת לו יד, נכון? זה לא על החתונה הזאת.
זה אתה עושה לי ספוילרים.
אז סליחה. אבל היה שם קצת חלקים אוקוורד, אבל מהלך זה ילך. אתה יודע, בעיקר מה שמעין אותי, וזה, הנה, זה למה אני שמח ששראלתי עם כאלה, מעין אותי לראות האם באמת אנשים מתבגרים במהלך החיים שלהם, והקשר יראה אחרת, לעומת קשר של בני 20 ו-30, ואתה יודע שזה קשר ראשון, ולא ראשון בחיים, אבל ראשון שהוא כביכול נישואים וכאלה.
נכון, גם אתה הלכת, כאילו, אנחנו לא יודעים מה מחפשים בגיל 50-60.
נכון, בדיוק, אתה יודע, אתה כבר לא מחפש ילדים, כאילו, זה אחר לגמרי, ומעניין איך זה יהיה, מעניין איך זה יהיה.
ותשמע, גם בסך הכל זה ריאליטי, כאילו גם אלה שבאים להשתתף בזה, והם באים לחפש אהבה, אבל אני חושב שרוב האנשים באים לשם להתקדל להתפרסם, ועובדה שזה מצליח להם.
נכון. היית הולך אגב לדבר כזה?
לא נראה לי.
אבל בכלל לא היית הולך לריאליטי.
נכון.
כן, טוב, גם אני. אז אנחנו די תמיד דעים בזה. זהו, זה היה לנו שבוע... יש לנו קצת חוב שאנחנו חייבים על הדודו טופז. אז צפית בחלק הראשון?
נכון, נכון, צפית בחלק. וואו, תקשיב, זה עשוי טוב.
מעולה.
זה עשוי טוב.
מעולה. אגב, שפו לחיים אתגר מכאן לתוכנית. נראה שלא הולכת להיות מעניינת.
כן.
עכשיו, זה רצף, זה סדרה כזאת.
וטוב, בעיקר מה שיצא, כאילו, יצאתי משם עם הרבה תובנות, אבל הדבר היחיד שלא ידעתי זה שהיה איזה סצנה ששמים זר על הפסל של ראול ולנברג.
כן,
זה,
כן,
אני עובד שם.
עובדים שם, שנינו.
כן, ולא ידעתי שיש את הפסל הזה בכלל.
אני כל התוכנית, אני רואה אותה עם גל, אני אומר לה, זה קשת, זה לידינו, רשת, זה לידינו.
מטורף.
כן.
אז אשכרה, יום אחרי זה, הסתכלתי על הפסל של ראול ולנברג, הוא הסתכל עליי. אמרתי לו...
היית שם עליו זר.
בטח.
אבל אני רק אתייחס רגע עניינית למה שדיברנו בפעם הקודמת. דיברנו על זה שקשת מפיקים את זה, ואביני לא מתראיין וזה.
נכון.
אני חייב להגיד שלדעתי זה היה אובייקטיבי מאוד מאוד מאוד. כאילו לא באו להשחיר שם את שמו של דודו טופז, לדעתי.
תשמע, הוא השחיר את שמו בעצמו.
אז אני אומר, אז לא עשו יותר מזה. כאילו לא באו שם ואתה יודע, הציגו אותו כמין איזה... הדמון הגדול, כי מצאו גם את הצדים הטובים שלו,
לא מסכים, תראה, מצאו שם כל מיני חומרים, אתה יודע, מאחורי הקלעים של תוכנית, הביאו אותו לתוכנית בוקר של קשת, אז גם הייתה להם גישה לחומרים מאחורי הקלעים האלה, ושם הוא מדבר על אבי ניר, יום אחרי התקיפה, הוא מוצג, הוא באמת מוצג שם כמו מטורף, כן.
נכון, האמת שיש בזה משהו, גם, נכון, האמת שיש להם גישה להרבה כיתה ארכיון, זה באמת... לא חשבתי על זה, אבל תשמע, יש שם קטעים שאתה בדיעבד מסתכל עליהם, נגיד היה ארינו צרור, ראית או שזה בא?
כן, כן, וואו.
אתה מסתכל?
אני
חשבתי
אחרי זה לראות הרעיון המלא, זה לא אמנתי שזה משודר, שזה שודר.
איפה זה, ביוטיוב? אני גם מסתכל.
כן, ביוטיוב.
אז אני אחפש, ואתה רואה את ארינו צרור מנתח את זה בדיעבד, והוא מבין כמה סימנים היו, ואתה כאילו לא...
כן, זה היה מטורף, הוא כמעט הגיע איתו לשם.
כן.
הוא התחיל לשאול אותו על אביניר, ואז...
אבל אני יכול להגיד לך שאני הרבה פעמים הרגשתי קצת אמפתיה לבן אדם, כאילו לא על המעשים שלו, אבל כאילו בסוף אתה קצת מרחם עליו, כי אתה גם רואה שה... המראיינים שראינו אותו בתוכניות שירו, תמיד חופתים בו, בכוונה, מחפשים להוציא מן אותה, את הרוע.
זה נהיה ממש מוטיב בפרק הזה, שוב, זה מה שמביא את הרייטינג.
לא, זה אני מסכים שזה מביא רייטינג, אבל אני אומר, לא, אני לא אומר לו לעשות את זה, אני בעד, אני פשוט אומר שכאילו זה כן מחבר אותך גם לצד שלו קצת, לזווית ראייה שלו. אני לא מזיק את המעשים שלו.
אני לא חושב שזה עם כמה שחובטים בו וכמה ש...
ברור, הוא לא צריך לעשות דבר כזה...
שום דבר לא מצדיק לעשות את הדברים האלה.
בוודאי, אבל אני אומר, אתה... גם תשמע, בסוף אתה באמת מבין שכנראה היה שם איזושהי מחת נפש, כאילו אין...
זה נכון, זה נכון.
להסביר אותה, אני רק אגיד משהו אחד, אחרון לגבי הדבר הזה. אני חושב שהמחדל הרציני שהיה פה זה של המשטרה, שהוא צריך להתאבד. כאילו, א', אני מצפה שישמרו עליו, כדי שלא יתאבד, וב', אני גם מצפה שבסוף כמדינה, אתה יודע, אנחנו לא רוצים להרוג, לא מגיע לו נשמע ותלמה שהוא עשה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, בסוף אנחנו רוצים שקיים אותו, ולעתי, אולי צריך להצמיד לו מההתחלה פסיכיאטר, פסיכולוג, שיתן גם איזשהו ליווי נפשי, כי בסוף
כן.
צריך להבין את הקושי של ליפול מהמעמד שהוא היה לכלא.
כן. שאגב, אתה יודע, הרבה אנשים עוברים את זה בקטנה, כל מיני זוכי תוכניות ריאליטי שפוסעים להם, כאילו נהיה להם איזה הייפ מטורף, ואז תוך חודש-חודשיים נעלמים לגמרי, וגם נכנסים לאיזה דיכאון. אז זה כאילו בקטנה יחסית לדודו טופז, שזה היה לאורך שנים. גם הסיפור הזה גרם לי לחשוב, מה היה קורה בעצם היום, אנחנו 10-11 שנים אחרי שזה קרה, יכול להיות שהוא היה מקבל מה, 15 שנה בכלא, היום מקצרים לו שליש, הוא היה בערך משתחרר עכשיו.
נכון.
כל אותם אנשי תקשורת שתקפו אותם או שהיו ברשימה השחורה שלו, תשמע, זה ממש מפחיד אם הוא ככה פתאום משתחרר ולך תדע.
לא, א', גם זה מפחיד, הוא היה יכול להמשיך להפעיל את הרשת הזאת גם מהכלא, תיאורטית.
נכון, אבל...
אבל תשמע, בסוף אפשר להגיד את זה על כל עבריין. בסוף אין מה לעשות, אנחנו סומכים על הרשויות שידעו לשקם אותו ולתת לו איזשהו טיפול.
כן, אבל פה אתה יודע, הוא נקב בשמות של אנשים מאוד ספציפיים.
נכון, יש שם פשע כמו, כאילו כמו, כן, כאילו כמו חיסולים זה היה כמעט. זה לנו אף אחד לא מת, אבל זה היה לא רחוק משם. טוב, מקווה שהפיקו את הלקחים ושפעם בה ידעו לעשות את זה טוב יותר, ונעבור לפינה האחרונה שלנו, שזה בעצם פינת הספורט. אז שוב, אנחנו קליטים לפני ליגת האלופות, אני רק אומר, אז נתחיל מהכדורגל או כדורסל, תבחר.
בוא, היה דרבי, נותן לך את הכבוד.
אז תודה.
קדימה, הרסתם את הליגה.
אז היה דרבי, האמת שאני חייב להגיד שהאווירה הייתה יוצאת מן הכלל, אני חייב להגיד פה עוד איזה משהו ככה שקצת יעצבן אולי אנשים, אבל אתה יודע, היה הרבה תערומת לגבי העונשי רדיוס, הרבה אנשים היו נגד העונשי רדיוס.
אוקיי.
אבל נראה שזה עבד. לא היו אבוקות. אנשים התנהגו יפה. עכשיו נכון, אפשר להגיד שזה לא סיבה ותוצאה ושזה לא קשור, אבל בפועל עובדתית נתנו עונש, אגב העונש הזה היה די מעצבן, כאילו בתור אחד שנסע לסמי אופר לראות את המשחק נגד ביתר, קיללתי כל הדרך הלוך וכל הדרך חזור, אבל תשמע, אבל אני גם לא אנשים שעושים אבוקות, אז אני פחות הקהל יד, שזה אני סתם נענשתי סתם, אבל עובדה שאנשים שזורקים אבוקות לא עשו את זה עוד פעם, אז או שזה עזר, או שגם יכול להיות שאולי באמת ההבטחה הייתה אותו טובה וכאלה, אבל הייתה אחלה אווירה, מכבי עלו עם מדי רטרו של 76-77 לזכר עונת הדאבל.
כן, אני אהבתי את זה האמת.
הביאו לשם את כל החבר'ה המבוגרים האלה, זה היה חמוד ממש, באמת, באמת, כל הכבוד למכבי על הדברים האלה.
רק חבל שהם לא תיאמו עם הפועל את התלבושת, כי זה היה ממש מוזר, כאילו הפועל...
כן, ב-2019 ובשנות ה-70, כן.
כמו שאתה עושה משחק הזה בפיפה של קבוצה מעבר, ואז תלבושות לא באותו קו.
אבל תשמע, אני באמת אהבתי את מה שעשו שם, גם לתת את הוקרה לחבר של פעם, זה מגניב. אתה יודע, אני גם חושב על זה...
גם בביתר עושים את זה, אגב.
נכון, ביתר טובים בזה ממש, יש להם את ה-Hall of Fame. זה קצת מתקשר למה שדיברנו על דודו טופז, אתה חושב שחקן כדורגל, שבתקופתו היה, אתה יודע, אתה חושב היום רציל, יונתן...
כן, אבל שחקן כדורגל, אתה יודע שבגיל 40 זה...
אבל עזוב, אבל זה בארץ, בארץ שכבר לא יודעים מי הם, כאילו אפילו השמות לא מוכרים, אתה יודע, רונלדו, גם בגיל 70 ידעו מי הוא, וגם מרדונה ופלא יודעים מי הם, אבל בישראל, ויש את זה נורא קטן ונישתי, אז אתה אפילו, אתה יודע, עכשיו מישהו כמו עומר אצילי, יש סיכוי שעוד 10 שנים, 20 שנה אחרי לא מי הוא.
אבל זה נורא בהדרגה, ניסן קפטה, אתה יודע מי זה ניסן קפטה?
זה זכור לי השם.
היה בסופרגול, בסוף המקלפים זוכרו את כל השחקנים.
אז אני אומר, אז כן, אבל זה מבאס קצת. בקיצור, הייתה אחלה אווירה, 3-0 די קליל למכבי.
אגב, לגבי הרדיוס, אתה יודע שקראתי ביקורות של אוהדי מכבי חיפה, על זה שהרי הם קיבלו גם עונש רדיוס.
הם עשו אותו בנתניה, ראית?
בדיוק, והאוהדים התעצבנו שלא עשו אותו בבלומפילד.
לגמרי, ברור. גם אגב, אתה יודע שיש לחיפה יותר מנויים ממספר המקומות שיש
בנתניה, כן.
מה זה?
מוזר.
חיפה טוענו בהודעה הרשמית שלהם שזה בגלל האווירה, שהם חושבים שהם לא ימלאו את בלומפילד.
ראיתי את זה.
אני חושב שזה קצת חוסר רצון לשלם לעיריית תל אביב, ועוד יותר חוסר רצון לשחק כאילו במגרש של היריבה.
שמכבי, כן, חשבתי על זה באמת, מה נהיה אותם?
למרות שאתה יודע, מכבי באו לשחק שם נגד ביתר, וגם בליגת האלופות אגב, מכבי שחקה בסמי עופר.
אבל אתה יודע,
הכי טוב בארץ.
בלומפילד, בתקופת הזוהר של מכבי חיפה באירופה, בלומפילד היה אצטדיון הבית של מכבי חיפה.
נכון,
היו ממלאים אותו כל פעם.
והיו משחקים טובים.
כן. זה אצטדיון ש...
אולי באמת כי הם מרגישים את שזונת אליפות, לא יודע. אני לא אתפלא גם, אתה יודע, אם זה מישהו שקיבל את זה, זה כזה בקטע של נחסים, והסתכל על כמה פעמים ניצחו שם או לא ניצחו שם, אני לא אתפלא.
תשמע, בכדורגל שלנו הכל יכול לקרות ולהיות.
אז בסה לא עדי חיפה, כי גם די בסה להגיע לנתניה. זה די מבאס. בקיצור עניינית, היה דרבי די קליל, היה את הגול הראשון של הצילי, שברגע שהיה גול נרגעתי. ידעתי שהמשחק גמור, שהפועל לא שמים גול, גם תנאים שם שחק יומיים. אחרי זה גם בא אדום, אז יותר נרגעתי. ובאמת טננבאום, אתה יודע, הסתכלנו עליו מהציע, הוא היה נראה די משועמם. עכשיו אולי התחיל, אתה יודע, לצעוק לו משהו, לא יודע, לצעות לעשות אותו עניין. מכבי עשתה את העבודה, אני לא אשקר שרציתי שיהיו עוד גולים, זה קצת חסר לי בחוד. אגב, נפצעו ששחקנים למכבי, גם שכטר וגם אופוידו, אם לא יהיו, זה יהיה מעניין מה יהיה. וזהו, עד כאן זה, נדבר עוד מכבי הרבה כנראה במהלך העונה, אז תן לי קצת...
כן, בוא נדבר קצת על כדורסל, יש חלון נבחרות. הנבחרת שיחקה במוקדמות אליפות אירופה, שבוע פעמיים, ניצחו את פולין בחוץ, ניצחו את רומניה בבית.
שתי ניצחונות.
ולא רק זה, גם פולין ניצחו את ספרד.
ראיתי את זה.
בספרד.
ספרד לא אומרים טורפים.
כן, אבל אתה מכיר את הסיפור הזה עם החלונות של הנבחרות? הרי יש בלגן, קרב.
שאין די לא באים, אז שאין די לא באים.
גם NBA ופיבה נגד יולב, ובעצם די הכריחו, כאילו פיבה הרכבו, זה החלונות של הנבחרת, ופשוט הנבחרות הגדולות במקום לשלוח את שחקני NBA, כי אין כזה דבר, מה, באמצע NBA תביא כן. שחקנים לחלון נבחרות, אז משחקים סגל ב', סגל ג',
וזה קורה.
אז כן, זה קורה, אבל נבחרת ישראל
מתברגת... אבל אני חושב שבגלל שטות כזאת, ספרד לא תהיה ביורו בסקט?
אז אתה יודע, בבית הזה עולות 3 נבחרות מתוך 4, אז כאילו... בסדר, כולם עולות, וישראל כרגע במקום הראשון בזכות הדבר הזה.
כן, ישראל רגע למחצי גרוע בפנים למה זה.
כן, והם שיחקו ממש ממש יפה, ודני אבדיה מטורף, תקשיב, זה פשוט כיף לראות את השחקן הזה, מיום ליום צומח ונותן עוד הצגה ועוד משחק פשוט יפהפה, וגם השדרים של היורוליג צריכים להתרגל, כי ממה שאני זוכר בפעם האחרונה שהייתי תקציר של יורוליג עם שדר שלהם, קוראים לו אביג'ה, אביג'ה, משהו כזה, דני אביג'ה, אז דני אבדיה. זה השם, תזכור אותו.
אתה רוצה לפקן, הוא דרך יחסית קליל להגיד אותו.
כן, צריך להתרגל לדני, זה יותר קשה.
נכון.
שזה לא דני, זה נכון. דני.
אגב, סיפור די יפה, הרוב שלו שניים ספורטאים, ראיתי, אבא שלו דעתי כדור סלן.
ו... רוצה לשמוע משהו מגניב על אבא שלו?
כן.
אבא שלו היה, כן, כדור סלן סרבי, והוא שיחק גם בארץ בסוף הקריירה שלו, ואז הוא התחיל לאמן ילדים בבתי ספר, וחלק מהילדים שהוא אימן היה ביהוד, ששם גדלתי בעצם, אני לא התאמנתי אצלו בכדורסל, אבל חברים שלי כן, והם זוכרים שדני בגיל 3 היה בא עם בימבה לפרקט שלהם ביהוד, ואבא שלו היה צועק עליו, דני, דני, תלך מפה, דני, הוא היה הורס להם את האימונים.
גדול.
ומהזעתות הזה, תראה מה יצא.
גדול. רגע, אז אבא שלו לא ישראלי?
לא, הוא, הוא מסרביה.
הוא כמו דרק שרפ כזה, כאילו בא לשחק פה ונשאר בארץ.
כן, כשדרק שרפ כבר לא פה מזמן.
לא משנה, אבל לא אותו עיקרון.
כן.
כי פשוט התאהב במדינה, בטח באישה גם. באשתו,
כן, סבא. כנראה.
כאילו אישה ישראלית.
כן.
אוקיי. אז וואלה, האמת שלא ידעתי. זה סיפור באמת יפה. אבל תשמע, אני מאחל לו בהצלחה. תשמע, לפי כל האייפ סביבו, אומרים שהוא הולך להיבחר בטופ 3, שמעתי חלק מהמקומות, חלק טופ 5.
כל פעם זה זז, שרלוט קראתי היום שהם מדברים עליו, שהם רוצים לבחור אותו.
תשמע, אני מקווה שהוא יצליח ב-NBA, זה מגניב אם היה לנו שחקן כזה בגודל, אתה יודע.
בסדר גודל כזה.
יבשתי כזה, אתה יודע, שכל ה... כמו דונצ'יץ' כזה.
כמו גל גדות בבידור, הוא מקבל את...
כן, בדיוק, בדיוק. זה יהיה מגניב, אז נאחל לו בהצלחה, ונקווה שהוא, אתה יודע, יזכור אותנו כשהוא יהיה שם גדול ב-NBA, את הנבחרת, כן? לא אותנו...
וגם את מקבי, תשמע, בינתיים העונה של מקבי גם בזכותו, ובמשחקים האחרונים בכלל הוא מקבל את הקרדיט, וכיף לראות.
אתה חושב שהם סיכוי לקחת אותו?
בוא נדבר על... תראה, פלייאוף, רוב הסיכויים שהם הצליחו להבטיח.
לא, פלייאוף יהיה, מה?
עכשיו השאלה מה הם באיטיות, ולנצח סדרה נגד צ'סקה גם בבית, ביום שני בחוץ או בבית, זה קשה בכל הכיוונים. אבל אתה יודע, ביורוליג כרגע זה נראה שיש רק קבוצה אחת שהיא באמת מעל כולן,
הנדולו,
וזה הנדולו, ושיין לארקין, פשוט שחקן.
כן, ראיתי כמה משחקים שלהם, הם מטורפים. כן, הם מטורפים.
וגם את מכבי ניצחו איזה 20 מפרש.
נכון. אבל זה היה בחוץ, עוד לא היה בבית.
נכון, וגם היו קצת פצועים.
עוד לא היה פה, נכון?
לא. לדעתי זה במחזור לקראת הסוף האחרון.
טוב, מעניין אחי, האמת שאולי לא היה להם מה לשחק, אולי הם כבר הפתירו את המקום הראשון. זה יהיה...
מעניין.
זה יהיה טוב. זהו, אז עד כאן עוד פרק שלנו. אנחנו מזכירים לכם לדרג אותנו באפליקציות, לכתוב לנו דעתכם. נשמח לארח אתכם כאן. בקרוב מאוד כבר יגיעו לפה אורחים, יש לנו כבר כמה בתור. אז באמת, דברו איתנו, כתבו לנו, דרגו אותנו. נשמח לשמוע אתכם בכל מקום, בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציות פודקאסטים לדרג. וזהו, תודה רבה לכם, ושיהיה
יאללה, וצאו להצביע, בלי...
וצאו להצביע, חשוב. נכון, צאו להצביע. בואו נביא הכרעה לבחירות. לא משנה אם אתם מצביעים, צאו להצביע. שיהיה אחלה סופש.
אחלה של סופש.
ואחלה ליגת האלופות למי שצריך.